הבוקר התבשרנו בשורה קשה על פטירתו של הגאון הרב אהרון ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה. הרב ליכטנשטיין היה אישיות מיוחדת, ענקית, דמות ענקית, גאון בתורה, מרביץ תורה, גידל אלפי תלמידים, ניסה והצליח לייצר דגם מיוחד של תלמידי חכמים רבים מהם בארץ, בחוץ לארץ. לפני הכל אני רוצה לומר, הישיבה כישיבה תישא מחר ללוויה באלון שבות. הפרטים הטכניים יתפרסמו בהמשך. אני רוצה כמה מילים לזכרו ולדמותו. הרב ליכטנשטיין היה תלמידו וחתנו של הרב סולובייצ'יק. ישנם סוגים רבים של תלמידים. יש תלמידים שלוקחים מהרב נקודה מיוחדת, נקודה אחת. יש כאלה שלוקחים את הדרך בלימוד, יש כאלה את ההשקפה, יש כאלה את ההנהגות או מידות. לפעמים יש גם בשוליים תלמידים שלקחו מהרב את הצורה, איך היה נראה הכובע שלו, איך היה מתנדד בתפילה או משהו כזה. זה בשוליים. יש סוגי תלמידים. הרב ליכטנשטיין, אפשר לומר שהיה חתנו תלמידו של הרב סולובייצ'יק ממש כן כצלמו וכדמותו. אפשר לראות את המאפיינים. כמו הרב סולובייצ'יק, הרב ליכטנשטיין תלמיד חכם עצום, גאון בכל קנה מידה בתורה, ולא על חלק אחד של תורה אלא בכל החלקים, קדשים וטהרות. נדמה לי שהספרים הראשונים שהוציאו תלמידיו של הרב ליכטנשטיין היו בטהרות, באוריות, בקודשים, הכל בהיקף מלא, נשים, נזיקים, והכל מתוך עיון מעמיק, למדנות צרופה. וגם פה נקודה מיוחדת שמקבילה לרב סולובייצ'יק, תמיד זה עם איזושהי נקודה ייחודית, מקורית, בדרך שלא צעדו בה, לא בשביל הסלול הרגיל, מין סולל או דרך משלו. אצל הרב ליכטנשטיין בלט מאוד גם הסגנון של העברת הדברים, הייתה לו דרך מאוד מאוד ייחודית ואישית. וכמו הרב סולובייצ'יק, גם הרב ליכטנשטיין זכר צדיק לברכה, כמו שהיה גדול בתורה, היה גדול בתחום של ההגות, של המחשבה, של הפילוסופיה, ספרות, מדע. וכשהוא מנסה, ודבר מאוד מאוד לא פשוט, לחבר, ליצור איזושהי סינתזה, הרמוניה בין התחומים האלה, שבכל אחד מהם הוא היה גאון ופורץ דרך, ולנסות למצוא איזושהי שלמות. אתם יודעים שהרמב״ם בהקדמה שלו לפרק חלק, ומתייחס שם לאיך אנשים לומדים אגדות חז"ל, שלפעמים אגדות חז"ל נראים לנו מוזרים, דברים משונים, אז הרמב״ם אומר, יש שלוש כיתות. יש כת אחת שאומרת, אני לא יודע, ככה כתוב דברי חכמים, אני מאמין בהם, חושב שהוא צדיק גדול, אבל בעצם הוא גורם לזה שדברי חכמים, הוא מאמין שחכמים יכולים להגיד דברים שנוגדים את ההיגיון, את המציאות, את התחושה הטבעית. לעומת זאת יש כת שנייה שאומרת, רגע, דברי חז"ל לא מסתדרים לי עם השכל שלי, עם ההיגיון, עם המציאות, אז חז"ל דיברו דברים בתהילים. אומר הרמב״ם, יש כת שלישית, וכמו שאפשר לקרוא לה כת, והם האנשים שמצד אחד יש להם את ההכרה הברורה שחז"ל הם קדושים ועליונים, וכל דבריהם אמת לאמיתה. מצד שני, אי אפשר להתעלם ולראות שהמציאות או השכל נוגד את מה שכתוב, אלא צריך להבין איזשהו, ליצור איזושהי מערכת שמחברת ביניהם. אומר הרמב״ם, אני לא מדבר לא לכת הראשונה ולא לכת השנייה, גם לא יעזור מה שאני אדבר. אני מדבר לאנשים שאולי, אולי הם הכת השלישית. יש מעטים בדורנו, והרב ליכטנשטיין היה מאלה, שמצד אחד הגדלות העצומה שלו בתורה, ואהבת התורה שלו, והידיעה שכל דברי חז"ל הם אמת לאמיתה, הייתה, זה היו החיים שלו. מצד שני, תחושה אמיתית ורחבה יותר, הרבה פעמים רחבה הרבה יותר מאשר אנשים אחרים. צריך להתבונן במציאות, צריך לראות איך הדברים מסתדרים בהיגיון, להיגיון הרחב, למוסר, איך מחברים ביניהם. ופה השקיע הרב ליכטנשטיין מאמץ גדול כדי לנסות לחבר. בדרך, בעניין הזה, גם פה, בין אם זה במדע, בחוכמה, בפילוסופיה, ובין אם זה בהנהגות, הנהגות מוסריות, ציבוריות, לא תמיד הדברים היו קלים לכולם לשמוע. בכלל, אפשר לומר, וגם בזה הנקודה, אצל הבריסקאים, בכלל, הרמב״ם הוא הדמות. לא רק שלומדים רמב״ם ויודעים ליישב רמב״ם ויודעים לדקדק ברמב״ם ויודעים איך ללמוד רמב״ם, יש כאלה שפה נעצר הקשר שלהם, אבל שוב, הרב סולובייצ'יק ובעקבותיו הרב ליכטנשטיין, הרמב״ם הוא דמות מופת בתור איזשהו דמות שככה אנחנו רוצים ללכת, וככה הוא היה. זה מין גדלות עצומה בתורה, ומצד שני, איך התורה הזאת משתלבת עם הדעת. אצל הרמב״ם הרי הדעה תופסת כל כך, ספר המדע. אצל הרמב״ם לא להאמין בהשם, אלא לדעת. והמדע כולל, יחד כולל מקיף. והמדע יש את יסודי התורה, שאדם מתבונן בטבע ומכיר לריבונו של עולם. ובמדע יש תלמוד תורה, ובמדע יש הלכות דעות, איך מתנהג בן אדם, והכל שייך למדע. הדמות הזאת, על להיות רמב״מיסט כזה, זה הרב ליכטנשטיין. הרב ליכטנשטיין היה גאון מבחינת המוח שלו, מוח ענק. לפעמים, גם זה רואים, אנשים שהם גאונים, הם גם יש להם כל מיני הנהוגה של עילויים. הרב ליכטנשטיין היה גאון עצום, הוא היה חכם עם הנהגות של חכם. כל מה שכתוב פרקי אבות על חכם, ושוב, כל מה שהרמב״ם מדבר על הגש של חכם, היה חכם. שנים האחרונות שהייתי יושב בישיבות של ראשי ישיבות ההסדר, אז היו שם רבנים ותיקים יותר, צעירים, היו מדברים, היו לפעמים נושאים בוערים על הפרק, היו מדברים, היו כאלה שמעריכים יותר בדיבור, היו מתלהטים. הרב ליכטנשטיין תמיד היה אחרון הדוברים, כמעט אחרון הדוברים. קודם כל, מדהים, הוא הצליח בחמש משפטים לסכם את כל מה שדיברו הדוברים לפניו ולהתייחס במשפטים קצרים, מדודים, כל מילה בסלע, להתייחס לדברים החשובים שנאמרו לצד הזה ולצד הזה, להביע את דעתו, נגיד את ההסתייגות או לחזק, ואז לומר מהי דעתו בעניין. א', היית צריך לראות, לא משנה, גם כשהיו דברים בוערים וגם שלפעמים הוא הביע דעה שלא הייתה מקובלת. ההקשבה, עירת הכבוד, ואיך נאמרים הדברים, באיזה חוכמה. ותמיד פתאום מין מבט חדש, מפתיע, מקורי, וגם כשדברים כאבו לו, וגם כשמישהו אחר, רבנים צעירים היו צועקים, על אותו דבר שהוא היה עומד במהלך, דברי חכמים בנחת נשמעים, דברי חכמים בנחת נשמעים, דברי חוכמה בנחת נשמעים. והיה יחד עם זה, יחד עם הגאונות העצומה של להקיף את כל מה שנאמר כמה שעות, בכמה משפטים, להביע את דעתו בנחרצות, והכל בחוכמה, היה מדהים לראות את זה. אנחנו כישיבת הסדר צריכים לזכור שנדמה לי שהמסמך הכי מפורט, הכי מדהים, הכי מרחיב, הכי מתייחס למה זה ישיבת הסדר, זאת תורת ההסדר, זה מאמר של הרב ליכטנשטיין. כמו הרבה מאמרים של הרב ליכטנשטיין, לא קל לקריאה, צריך סבלנות, צריך להיות אורך רוח כדי להקשיב לדבר מהתחילה ועד הסוף, אבל נדמה לי שזה המסמך, המאמר הלוואי שכולנו היינו עומדים במשימות ובאתגרים שזה מציב, אבל באמת זאת תורת ההסדר. אם זה כזה ראה וקדש. הרבה פעמים אצל אנשים חכמים וגאונים, ושוב אני מתייחס למפגשים שהיו לנו כראשי ישיבות ההסדר, אז יש לפעמים זלזול, כן, באנשים אחרים, באופן טבעי. הוא לא הבין אותי, מה הוא אומר פה. מדהים אצל הרב ליכטנשטיין. החוכמה והגאונות שלו עם ההנהגות של הענווה והצניעות. ממש ממש כמו אדם פשוט מן השוק. ההסבר שלי לזה של הרב ליכטנשטיין לא היה זקן, כמה זה נראה חיצוני. נראה לי שהרב ליכטנשטיין רצה שימשיכו יתייחסו אליו כמו יהודי רגיש שכשהוא הולך ברחוב, ככה יהיה, וככה הוא התנהג. לפעמים היו אנשים שלא מכירים אותו ולא זה, אמרו לו תיקח לפה, תביא אותנו לשם, תעשה זה. שום דבר, מתייחס ממש. אני זכיתי לראות בקריאת משה פעם את ההתנהגות שלו עם אבא שלו. אבא שלו היה אריך ימים והיה חולה עיוור. ההתבטלות שלו. עכשיו אני אומר, כל הבן אדם צריך להתפעל ממידות טובות שלו. רב גדול, אבל כשזה בא ומתיישב ענווה כזאת עם מוח כזה גדול, עם חוכמה כזאת גדולה, והתייחסות בכבוד לכל אדם, המידות הטובות האלה זה שילוב נדיר. אולי הדבר הכי בולט שיש, אפשר היה להגיד, זה שהרב, ציינו את זה בהזכרות, וכשדיברו על הרב עמיטל, זכר צדיק לברכה, זה שיש שני ראשי ישיבות שעשרים שנה, היום רואים מעולמות אחרים מה יכולים לקרוא כשיש כמה ראשי ישיבות, אבל שני ראשי ישיבות מנהיגים במשך עשרות שנים ישיבה ושוררת ביניהם אהבה ואחווה, שלום ורעות, אין פרץ ואין יוצא. והתקן אותי הרב עמיטל, אני חושב שאבא שלו הרב עמיטל והרב ליכטנשטיין הם טיפוסים שונים לגמרי, נכון? לגמרי שונים, ובהמון המון, ושני אנשים גדולים עם הנהגות שונות ושיטות שונות חיים בזה. אז שבחו של הרב עמיטל זכר צדיק לברכה בדבר הזה, שבחו של הרב ליכטנשטיין. רק ענווה גדולה ורק הידיעה שאני לא עושה את זה בשבילי, אלא אני עושה את זה להגדיל תורה ולהאדירה ולעשות למען, להרבות כבוד שמיים, בלי שדברים כאלה יהיו, לא. אין קיום לדבר הזה. וכשזה בא מאנשים שיכולים לבוא ולהגיד, רגע, אני ואפסי עוד, יש את כל הסיבות הטבעיות לבוא ולהגיד, רגע, לא מבינים אותי, ואיפה חוקים מהם, מה הם, איפה, מה אני מביא ומה אחרים מביאים. בכל בן אדם, מדהים. שילוב של חוכמה וענווה וצדיקות. יש אנשים שטעו, באמת טעו, בגלל המוח הגדול, בגלל סגנון העברת הדברים, שכאילו יש איזושהי נקודה, המוח הזה פועל איזשהו, מחבא משהו בלב, זה מוח קר, והרב ליכטנשטיין הוא יהודי, כן? שהכל אצלו נמדד על פי השכל. ורק מי שהכיר אותו מקרוב, והוא דאג להשמיע את זה לתלמידים, מדהים עד כמה היה בערה בליבו אש של יראת שמיים, אש של אהבת תורה, אש של קדושה. לא סוד שהרב ליכטנשטיין דגל בשיטה הזאת של תורה עם דרך ארץ, ראה בתלמידים שהולכים לאקדמיה איזושהי יכולת והזדמנות להצמיח בארץ, בחוץ לארץ. אבל, וזה רב יואל שליט העירה לי היום, פעם במאמר אחד הוא התייחס לשאלה של האקדמיה מול הישיבה. שוב, מאמר ארוך, מנומק, והרב ליכטנשטיין שאמר, צריכים להסתכל גם במציאות, האם האנשים שהולכים לאקדמיה נשארים עם אותה אהבת תורה שהייתה להם בישיבה. ואני אקריא משפט אחד שיראה לנו את האש הבוערת בלב הזה, ולא לטעות במוח הגדול שכאילו קירר משהו מהאש הזה. אומר הרב ליכטנשטיין, אף על פי כן עדיין מקנן את התקווה שישנו ויהיה ציבור רציני שירים את הכפפה וידע לגשר ולשלב. אבל אם אמנם נגזר להכריע בין העולמות והערכים, זאת אומרת שהשאלה היא או-או, ואם הולכים לאקדמיה מאבדים משהו מאהבת תורה, אין כמובן מקום לספק הקל ביותר. אם במצבנו העידנה ניתן לרכוש תרבות כללית רק באובדן להיטות, זאת אומרת אם בשבילי הולכת לאקדמיה נאבד את הלהיטות, לא שלא נלמד, אלא נאבד את הלהיטות למנחת חינוך או למסילת ישרים, אין הצער שווה בנזק. אתם שומעים? אם את הלהיטות ללמוד מנחת חינוך או מסילת ישרים נאבד, אז בכלל לא שאלה מה מול מה. המוח הגדול לקח וחיבר את זה עם האש הבוערת של אהבת תורה. אנחנו, כל הציבור שלנו, ודאי הציבור של תלמידי ישיבת ההסדר, תלמידים כאן מחוץ לארץ, שהמשפחות שלהם, ההורים, הקרבי המשפחה, הדרך שבבתים שגדלו הם כולם שייכים לאותה תפיסה, וכולם שמגיעים מעולמות שהדמות של הרב ליכטנשטיין הייתה שם דמות מובילה, אנחנו כישיבה ניסה בעזרת השם מחר ללוויה, ונקבל על עצמנו כל אחד ואחד בנקודה שלו, אי אפשר אישיות ענקית כזאת, אבל בעצמנו, ואולי אני אומר, הזדמנות לקחת את החוברת של זאת תורת ההסדר, ולבוא ולהגיד מי זה הסדרניק שרוצה, צריך לצמוח מאיתנו. בואו ניקח מאיתנו אהבת תורה, העמקה בתורה, יראת שמיים, מידות והנהגה, ויהיו הדברים לזכרו ולגילוי נשמתו. יהי זכרו ברוך.